שלום רב למאזיני פינת ארץ חמדה, פינת תולדות חיי ישראל בארץ הקודש, בזמן הישיבה, בזמן הגלות, וברוך השם בזמן התחייה הלאומית. בפעם האחרונה עסקנו בהשתלשלות התהליכים שהובילו למלחמת העולם הראשונה, אותה מלחמה שפקדה את רוב ארצות העולם, ובתוכם את ארצנו ארץ הקודש שהייתה תחת שלטון הטורקים. באמצע המלחמה היה שינוי גדול שמאז ועד היום שינה את גורל חיינו, גורל בית ישראל, מקצה אל קצה. באמצע המלחמה הצהיר שר החוץ של אנגליה, בלפור, על רצונה של אנגליה לעזור לעם ישראל לבנות את ביתו מחדש בארץ הקודש. על הצהרה זו נעסוק בשיחתנו הבאה. ונאמר דברי פתיחה לפני כן, והם כי במבט בימי עמנו ניתן להבחין בשלושה קומות שבנו את הופעתו השלמה. בראשית ימיו, בזמן האבות, התגלו בעמנו אותם התכונות הראויות לעם השם. רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. עדינות הנפש ואהבת הבריות הראויות למקבלי התורה, שיעודם העתידי תיקון המין האנושי כולו, כפי שנאמר לאברהם אבינו, עם הופעת הנבואה וההבטחה של ריבונו של עולם, ונברחו בך כל משפחות האדמה. תכונות אלו אפיינו אותנו בימי אבותינו, והופיעו בצורה משוכללת יותר בזמן שהותנו בארצנו כעם וממלכה חשובה. כך נודעו מלכי ישראל כמלכי חסד, גם על ידי הגויים. בהמשך זכה עם ישראל לבניין קומתו הרוחנית שנמשכה מן השמיים אלינו. כדברי הכתוב, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. וכן נאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מאז ואילך הוכר הערך האלוקי שבישראל והחשיבות של עמנו להופעה האלוקית בעולם. כך אמר נאמן שר צבא מלך ארם לאלישע הנביא, הננה ידעתי כי אין אלוקים בכל הארץ כי אם בישראל. וכך נאמר בדברי ישעיה הנביא, עמזו יצרתי לי תהילתי אספרו, אתם עדיין ומשם ואני אל. שלמות הבניין של ישראל נגלתה עם כניסתם לארץ והופעתם הלאומית בארץ ישראל, ארץ הקודש. על מדרגת שלמות זאת בארץ נאמר בדברי דוד, מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. והזוהר הקדוש באר שישראל בארץ נקראים גוי אחד. וכך קובעת גם הגמרא בהוריות, כי מדרגתם הציבורית של ישראל, הנקראת קהל, קיימת אך ורק בארץ ישראל. הרמב״ם אימץ את הדברים וכתב אותם בפירוש המשניות לבכורות פרק רביעי, ואלו דבריו, לפי שבני ארץ ישראל הם הנקראים קהל, והקדוש ברוך הוא קרא אותם כל הקהל. אפילו היו 10 אנשים, ואין משגיחים לזולתם שבחוץ לארץ. כאן ראינו את הקשר בין ישראל לארץ, הקשר שבונה את הקומה השלישית. עם הגלות, כאשר נפלה לארץ בת ישראל, הוקה בניין כולו לשברים. רוח הקודש שליוותה את עם ישראל עזבה את בריתה איתנו, ומאז אין איתנו נביא ולא יודע עד מה. התורה שהופיעה בכוחה הגדול עם גדולי דורשיה היושבים בלשכת הגזית, איבדה את כוחה בארץ, כדברי הכתוב באיכה, מלכה בשריה בגויים אין תורה. אמנם לא הזניחה ההשגחה האלוקית את עם ישראל לגמרי, ובכל מקום שגלו, גלתה שכינה עמהם. כך ובאים דברי רבי שמעון בר יוחאי במסכת מגילה, בואו וראה כמה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו, גלתה שכינה עמהם. גלו למצרים, שכינה עמהם, שנאמר, הנגלו נגליתי לבית אביך ביותם במצרים. גלו לבבל, שכינה עמהם, שנאמר, למענכם שולחתי בבלה. ונאמר, והיה להם למקדש מעט בגויים אשר באו שם. ואמר רבי יצחק, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. ורבי אלעזר אמר, זה בית רבנו שבבבל. אמנם בשתי הקומות האחרות היה השבר קשה ביותר בגלויות. כוחו של עם ישראל כעם הוא קל לרסיסים, כדברי הכתוב, נפזרו עצמנו לפי שאול, וכדברי הנביא יחזקאל על העצמות היבשות, העצמות האלו כל בית ישראל המה. גם ארצנו היפה והברוכה שנשתבחה בפי התורה מפי הבורא, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ טובה ורחבה, נהפכה לארץ צייה וצלמוות, כמהפכת אלוקים את סדום ואת עמורה, גופרית ומלח הייתה כל ארצה. לא יזרע ולא יצמיח ולא יעלה שם כל עשב. סילוק השכינה והחשכת אור התורה נעשו על ידי צמצום אורו של הקדוש ברוך הוא. ואילו שברם של ישראל ושיממתה של הארץ הופקדו בידי שני מלאכי חבלה שהמרו את חיינו והחריבו את חלקתנו. אלו היו האומות המכונות בכתובים אדום וישמעאל, ולדורות ידועות כאומות הנוצריות האירופאיות ואומות מאמיני האסלאם. אותם האדומים שבשעת מתן תורה סרבו לקבלה בטענה שלא יסכימו לאיסור לא תרצח ביותם חיים על חרבם, הם אלו שבחרבם שפכו דמי נקיים כמים ועשו כל שביכולתם להשכיח את ישראל מעם. לעומתם, הישמעאלים שמענו בתורה מתוך התנגדותם לאיסור לא תנאף ולא תחמוד, הם שגזלו את ארצנו והפכו למדבר שממה. כאשר הגיע איתנו, לאחר אלפי שנות תרדמה, וכל התור החל לשמה בארצנו, פתחה ההשגחה בפעולות ההצלה, הן את חיינו הלאומיים שעמדו בסכנת קיום, והן בהצלת ארצנו שהפכה לשממה בידי הישמעאלים. סכנת הקיום הלאומי הגיעה לשיאה כאשר נשמעו הכרזות שונות מפי בני עמנו שהתכחשו לצורתנו הלאומית. כך אמרו יהודים בצרפת שהם צרפתים בני דעת משה, ובמקביל הכריזו יהודים בגרמניה שגרמניותם קודמת לישראליותם. דרך ההצלה הגיעה בעיקרה מן המזרח. במזרח אירופה, שם היה הקיבוץ היהודי בשיא כוחותיו האיכותיים והכמותיים. ושם, תחת השלטון הרוסי, נרדף עד צוואר. עובדות אלו הכשירו את יהודי מזרח אירופה לחיפוש אחר המייחד אותנו כאומה בעלת זכויות לארץ חייה. כך קמו שם תנועות ציוניות ברמות שונות של הכרת ייחודנו הלאומי. קדמה לתנועה הציונית תנועת חובבי ציון, שחיפשה את הדרך לגאולת העם באמצעות גאולת הארץ. כך יכולנו לראות את בניין היישובים הראשונים בארץ, שנעשו בשנות עמל ותלאה מתוך ייסורים רבים והקרבה עצומה. כל זאת עדיין ללא ההכרה הלאומית המגובשת. הייתה זו התחלת קיום ההבטחה לגאולת ישראל על פי ההכנה האלוקית שנשמעה בדברי הנביאים. ואתם הרי ישראל ענפכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. במילים אחרות, גאולת הארץ על פי הנבואה קודמת בזמן לגאולת העם. וכך סידרו גם אנשי כנסת הגדולה מסדרי התפילה, כי יש להקדים את ברכת מברך השנים לברכת מקבץ נדחי עמו ישראל. ההשגחה מרפאת והגואלת את ישראל ואת ארצם עשתה את דרכה כמעה כמעה. כדברי הנביא ישעיה, כי לא בחיפזון תלכו, ובמנוסה לא תצאו. כך ניתן לראות את מדרגות הגאולה הלאומית והארצית במהלך השתלשלות המאורעות. ראינו כי הישמעאלים מאמיני דת האסלאם היו אלו שהחריבו את ארצנו והפכו על ארץ שממה הנטפלת למדבר שמסביבה. כאשר הגיע זמן הגאולה, שאת ניצניה ראינו עם עליית מגורשי ספרד לפני כ-500 שנה, סדרה השגחה את העברת השלטון בארץ מידי הערבים המצרים אל הטורקים. אמנם גם הטורקים היו בני דת האסלאם, אך לא היו שייכים במשפחתם לנוודי המדבר הערבים. גם קנאותם לאסלאם לא הייתה עמוקה כמו הערבים. על כן, למרות כיבושם את הארץ, הכשירו במידת מה את האפשרות ליישוב יהודי בערים, ובתקופה המאוחרת יותר, גם במושבות. באירופה נרדף עמנו על ידי עמי הנוצרים האדוקים בדתם, כשבראשם עמדו בימי הביניים בתחילה הצרפתים והגרמנים, שהראו מאוד לישראל בכל דרך אפשרית. עלילות דם, שריפות, השמדות בחסות הצלב, ומאוחר יותר גירושים. בסוף ימי הביניים, כשרוב בני עמנו עברו למזרח אירופה, ושם התרכז רוב היישוב היהודי בפולניה, בליטה, כשהוא בונה שם בנייני תפארה לתורה ולתעודה. מאוחר יותר, כאשר כבשו הרוסים את הממלכה הפולנית, עמד היישוב היהודי בצילו של הצאר הרוסי. חיי היהודים ברוסיה עמדו על הגבול שבין הקיום לבין החידלון. השלטון הרוסי עשה כל שביכולתו כדי לחסל כל זכר ואפשרות לקיום היהודי, כשנמנע רק מהשמדה פיזית ממש. בדרך המזכירה את דברי השם לשטן באיוב, כל אשר לא בידך, רק את נפשו שמור. צירוף הלחץ היום מצד אחד, עם העוצמה הרוחנית היהודית מצד שני, הביאו כתגובת נגד להתעוררות לאומית עזה במזרח אירופה. התעוררות זו וסבלם של אחינו שם, גררה התנערות גם ליהודי מערב אירופה. אמנם לא הייתה רוסיה הרשעה זכאית להיות המלאך הטוב המודיע לישראל על גאולתו. תפקיד זה נועד למדינה האנגלית שחטאיה כלפי עם ישראל באופן יחסי היו זהירים יותר משאר מדינות אירופה. האנגלים, שמאז שנת 1200 לספירה הנוצרית היא שנת 5000 לספירה שלנו לבריאת העולם, גירשו את היהודים מאנגליה באותם השנים, ובמשך כ-400 שנה לא באו במגע קרוב עם בני עמנו, ועל כן היו משוחררים במידת מה ממחלת האנטישמיות המרושעת. כך החלה באנגליה שוחרת החופש מאז המגנה קארטה ומאז המהפכה הפוריטנית כנגד שלטון המלך הקתולי, נהייה וחיפוש דרכים אל מקור הצדק בעולם, ודווקא דרך תורת ישראל. באנגליה החלה חיבה לתנ"ך ולעסק בו, ומתוך כך נתעוררו שם כיוונים חיוביים ביחס לעם התנ"ך. הקשרים שזימנה השגחה עם אבירי המס ואלי ההון היהודי, כמו רוטשילד ולורד ישראלי, ויזכר לטובה משה מונטיפיורי, חזקו את האהדה לישראל ולזכויותיו על ארצו. בידי אנגליה זימנה השגחה את הזכות להביא את בשורת הגאולה הראשונה לעם ישראל. על התעוררותה ההיסטורית של זכות זאת, ועל השתלשלות הדברים מאז ועד סיום המלחמה, נעמוד בעזרת השם בשיחתנו הבאה. ועד אז, שלום רב לישראל ולכל המשתדלים בשלומו ואהבתו, ביישובו בארץ הקודש, אמן כן יהי רצון.